הייתי רוצה ללמוד איתכם סוגיה שבמסכת סנהדרין, ממש באותו דף שלמדנו פעם שעברה, אבל הייתי רוצה לצורך זה לתת לכם הקדמה מתוך ספר אורות הקודש, והייתי גם רוצה, אם נשאר לנו זמן, לדון בשאלה תיאורטית שאני חושב שהיא חשובה למה שלמדנו בתקופה הקצרה שהיינו ביחד. אז נתחיל קודם כל במה שלפניכם, זה טקסט שירי. זה שירי וגם של הרב קוק. זה שתי מעלות. זה גם שירי וגם של הרב קוק. שיר מרובע. שיר מרובע זה מושג שלקוח מספר הזוהר. האמת שיש שם עוד כמה מושגים. יש גם מושג של שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובע. למשל, מזמור זה נקרא שיר, שיר פשוט. מזמור לדוד זה שיר כפול. למנצח מזמור לדוד זה שיר משולש. למנצח בנגינות מזמור שיר, שיר מרובע. כן? עכשיו, מסביב להבחנות האלה נרקמה ספרות שלמה. ספר הזוהר, זה בזוהר. כן. עכשיו, יש אצל רבי נחמן ברסלב במיוחד, יש התייחסות נרחבת למושג הזה. אני רוצה גם לקרוא איתכם מה שהרב קוק כתב על זה. יש פה מה להתבונן. יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. מה זה לשיר? בתפיסה של הרב קוק, לשיר זה להיות במצב של שלמות. לעומת מושג דומה אך הופכי, זמרה. שירה וזמרה הם שני מושגים הופכיים במשנתו. גם מצאנו את זה אצל דוד המלך, שחזל אמרו שהוא נענש משום שקרא לדברי תורה זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך. כבר זמירות דבר נורא, אבל שירים זה בסדר. הבוחר בשירי דוד, כן, בשירי דוד עבדך. אני כן, שירה זה בסדר, זמרה זה לא בסדר. כן, הוא נענש במקרה פרץ עוזה, כשארון הברית שמה שמעת וזה, אז כל זה היה בגלל שהוא קרא לדברי תורה זמירות. מה כך כתוב בגמרא? בגמרא. כן? כן, זהו. מזמור זה בסדר. כן, זהו. נכון. אז באמת, מה רוצים ממנו? במיוחד שיש בברכת השתבח, אומרים, הבוחר בשירי זמרה. אז מה רוצים מאיתנו? עד כמה שאני זוכר, בשבת יש מנהג לשיר זמירות, אז מה רוצים מהביטוי הזה? אז קודם כל נבין מה השלילה שבו, ואחר כך נעשה לתרץ. השלילה שיש בה זמרה, זה מלשון, מאיפה זה בא לזמרה? מלשון לזמור, לזמור. מה זה לזמור? לקצץ את הענפים, נכון? זאת אומרת, כשאני זומר, אני מתייחס לשכבה היותר חיצונית. אז זמירה, אפשר לומר, זה נחמד, כן? כלומר, זה אסתטי, אבל זה לא חודר לעומק. בעוד ששירה, מלשון שרשרת, או מלשון שורה, כמו הדבר שבא ממעמקי הנפש, וזה עדיף על זמרה. כמובן, אחרי שיש כבר שירה, אז גם הזמרה מקבלת ערך. זה נקרא בוחר בשירי, ומתוך כך זמרה. כלומר, החוויה האסתטית החיצונית יש לה משמעות על יסוד של חוויה פנימית שמחוברת למעמקי הקשקה של הבפנוכו של הבן אדם. כן? אני חושב שההבחנה הזו ברורה. לכן כשמשל הרב כאן אומר שירה, אצלו זה ביטוי נעלה, לעומת זמרה שהיא ביטוי אסתטי חיצוני בלבד. עד כאן ברור? טוב? אין לכם שאלות, אין לכם דיוק. הלאה. יש שאושר שירת נפשו. מה זה שירת נפשו? כמה שאני שמח לפגוש את עצמי. אני נפלא. כמה זמן לא ראיתי את אני. זה דבר שממלא את הנפש. זה לא דווקא מגונה, כלומר, אפשר לראות את זה כאגואיזם כזה. אפשר לראות את זה בתור מימוש עצמי גדול. ככה אני רואה את הדבר. כן, אז גם פה, יש שאושר שירת נפשו, ונפשו מוצא את הכל, את מילוא הסיפוק הרוחני במילואו. ויש שאושר שירת האומה. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי ולא מיושבת יישוב אידיאלי. הוא לא מרגיש טוב לבד, הוא צריך להיות מחובר אל הכל. שואף למרומי עוז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ועימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה ומשתעשע בתקוותיה. הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה וחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. יכול לתאר לעצמי אדם כזה, זה אדם שאם אני רואה אותו שמח, אני יודע מיד שישראל זכתה באלופת אירופה, אין לי בעיה, זה ברור, כי הוא שמח כשעם ישראל שמח, והוא עצוב כשעם ישראל עצוב. זאת אומרת, הדופק שלו הוא דופק לאומי ולא דופק פרטי. יש אנשים כאלה שאין להם חיים פרטיים משל עצמם, או יותר נכון, החיים הפרטיים שלהם מאוחדים עם חיי האומה. זה נקרא שירת האומה, וזה גבוה מתחבר אל כל מה שישראלי או מה שיהודי. זאת אומרת, הוא לומד היסטוריה, מעניינת אותו בתור ההיסטוריה של העם היהודי וכדומה. כן? גיאוגרפיה, אז הוא ילמד גיאוגרפיה של ארץ ישראל, בוטניקה הוא ילמד על צמחי הארץ. כן? זה אישיות כזאת, וכאשר הוא שר את שירתו הפנימית, זה מתגלק בתור שירת האומה. זה המקרה השני. בינתיים זה נראה נחמד, אנחנו נראה שאחר כך זה חורק, יש איזה בעיה עם זה. ויש, אגב, זה גם המקור למה שנקרא פטריוטיות, זה מושג של הזדהות לאומית. מה? עם האם? במקרה שלנו, אם הוא יהודי. כן. אלא? מה אתה מתכוון? אלא מה? הוא ילמד, האיש הזה ילמד את הגיאוגרפיה של ארצות הברית במידע, וזה ילמד אותו על מיקומן של הקהילות. אדם כזה. מה? מה אתה התכוונת? משהו קוסמופוליטי, אוניברסל. אז זה אני חושב יותר שייך לשיר החמישי, אנחנו נראה. כן. ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. היה גוי אחד, סרטר שמו, ובצרפתית סרטר, הוא אמר שהוא לא מרגיש בן חורין כל זמן שיש אדם אחד על פני כדור הארץ שאיננו בן חורין. כן? זה מין תחושה כזאת של שייכות לכללות האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם ועוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. הוא מתחבר אל הכל. מה שמדאיג אותו זה הרעב בעולם, מה שמשמח אותו זה התפתחות הטכנולוגיה לרווחתו של האדם בכלל. למשל,
זה העולם של החוויות שלו, והעולם, זה כאילו הפרמטר, או
כן.
עשיתי, הבוחר. נגיד שלו,
הוא
היה, לא יודע אם זה, לא בדיוק נותנים להסביר שהוא
אני דווקא מזדהה עם מה שאתה אומר, ומה זה שונה ממה שאני אמרתי? זה שונה.
לא, אבל סתם, כאילו, כאילו מדבר על חוויה, על קטע של מה האדם מתעסק. יכול להיות
שהאדם
לא יעשה
כלום,
והוא יהיה
בטלן. כן, אבל שוכב במיטתו. הוא שוכב.
חוויה שלו היא חוויה גלובלית.
כן, בהחלט. לא, אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר. אני הבאתי רק את זה לדוגמה, לא ציירתי בצורה מושלמת את הבן הזה. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב התנשא עד שמתאחד עם כל היקום כולו. יש ירוקים כאלה, כן? או מה זה אורות הקודש משקטות? נו, במקור, בכתב יד? בכתב יד לא. ההדגשות נעשו על ידי המהדיר.
גם לא
הכותרות. המהדיר זה הרב דוד הכהן הנזיר. הוא לקח את כתבי הרב קוק, ערך אותם לפי הבנתו, וגם פיזר את האותיות איפה שנראה לו לפזר. ולכן יש גם מקום לדיון, באמת, האם הבחירה שלו היא בחירה מייצגת, האם זה באמת שיטתו של הרב קוק, וכדומה. על זה כתבו דוקטורטים בלי סוף, וזה נותן הרבה פרנסה ליהודים טובים, וזה חשוב שיהיה פרנסה ליהודים. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוך ותעשה שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריאות ועם כל העולמים. ועם כולם אומר שירה, היה יהודי אחד, רבי מנשה מאיליה, היה תלמיד של הגאון מווילנה. הוא אמר שהוא מרגיש רע כל הזמן שיש תולעת בעולם שדרכה מעוקבת מפני אבן החוסמת את דרכו. יש רגישות כזאת. פעם אני זוכר, יהודי אחד אמר לי, אני לא מצליח לישון בלילה. שאלתי אותו למה. הוא אומר, כי באוקיינוס יש דגים גדולים שבולעים דגים קטנים, וזה רצח בדממה. לא יכול, העולם אכזרי. יש בחור אחד בישיבת מכון מאיר, ואני מלמד. אז הוא אמר לי, אני לא יכול לישון בלילה. זה נאמר בגמרא במסכת בבא מציע, שאחד מהשלושה שחייהם אינם חיים זה הרחמנים. כן, הרחמנים חייהם אינם חיים. קשה, העולם הוא אכזרי, ואתה חי בעולם שבו הלב שלך שוטף, זה נורא. זה אחד מהשלושה שחייהם אינם חיים. ידעתי שתשאל. הוא ידעת שאני רוצה. לא. זה, האחד זה מי שיש לו אישה רעה וכתובתה מרובה. כתובתה מרובה, זאת אומרת, הוא לא יכול לגרש לה. ומי שרע לו במקום אחד ואינו הולך למקום אחר. רע לו פה, אז למה אתה נשאר פה? תלך למקום אחר. אבל זה השלושה. אבל בקיצור, אני אומר, הרחמנים זה... אז כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה העוסק בפרק שירה בכל יום? יש מדרש כזה שנקרא פרק שירה, שם יש רשימה של השירים של כל הברואים כולם ואיזו שירה הם אומרים. שם כתוב, אמר רבי עקיבא, כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ככה נאמר. ומשל יש הסבר, השירה של השברים, השור, איזו שירה אומר? השיר על השם כגאור, או למשל הכלבים, שירת הכלבים, כמעט, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושה.
יש גם שירה שרות שהתורים אומרים
אב אב. כן, זה לא שירה. כן, להלוקה שתי בנות אב אב, כן. והכלבים זה נפש. וחצוף בחיות זה הכלב. אבל הכלב אומר בואו, כן. וטוב, יש הרבה מה להתבולד, למה הוא אומר בואו נשתחווה ונרחה, כן? אם הכלב אומר הב הב, אז מה, והוא חצוף, אז בשביל מה הוא אומר שהוא רוצה לכרוע? כנראה שמאחורי החוצפה שלו יש כוונה לקבלת עול, מלכות שמיים אמיתית, אבל זה משהו אחר. או למשל שירת הסוסים, מה אתם שירת הסוסים? הנה, כהנה עבדים אל יד אדוניהן, כהנה שפחה אל יד גבירתה, כנהננו אל השם אלוהינו עד שיכוננו. זה שיר הסוסים. מה? כל זה במדרש. זה במדרש. לא צילמתי לכם את המדרש, כי זה מדרש ארוך מאוד. שם עם סיפור שלם על איזה חכם שבשם רבי ישעיה שהתענה 85 תעניות כדי לדעת למה זכו הכלבים לומר שירה. זה משהו. 85 תעניות הוא התענה בשביל הדבר הזה. עד שבסוף אמרו לו מה שערו לו, לא משנה, אבל אומרים גם, טוב, זה בגלל שבמצרים ולבני ישראל, לכל בני ישראל לא יחרת כלב לשונו, אז מגיע להם שכר על הדבר הזה ולא עוד, אלא שזכו שעל ידי צועתם של הכלבים מאבדים את הקלף שעליו כותבים ספר תורה. אנחנו נותן לכם רק כיווני חשיבה, מה אפשר לעשות מכל הדבר הזה, אבל... מה, לאבד קלף? מצוות כלבים? ועוד איך? את יודעת איך מאבדים קלף? ראית פעם? נו, אז איך את יודעת? לעניין שזה... מה, כשאת עולה לתורה?
קלף זה אור.
רק כשאת עולה לתורה זה הבעיה? את הרי לא עולה לתורה, אז מה אכפת לך? טוב. ויש עוד... אז הוא מתאחד עם היקום כולו. כן, זה הפרק העוסק ברשירה בכל יום שהובטח לו שהוא בן העולם הבא. עכשיו, יש בעיה. כל הדבר הזה הוא מאוד נחמד ופסטורלי. אבל הוא מתחיל להיות בעייתי ביותר ברגע שזה הופך להיות משירות לאידיאולוגיות. כי האידיאולוגיה של מי ששר את שירת נפשו, נגיד, יכולה להיות, אחד הביטויים, אנרכיזם או אינדיבידואליזם קיצוני. השירה של השר את שירת האומה זה פטריוט, נדע, פשיסטי. השלישי הוא אומניסט. הרביעי הוא ירוק. עכשיו יש אחד בשם ג'ון לובלוק, כתב ספר בשם גאיה. גאיה זה הרעיון הזה, גאיה זה השם העתיק של כדור הארץ. מה? דת הטבע, כן. גאיה זה הארץ ביוונית. אז הוא פיתח איזו שיטה כזאת, זה מה שנראה, מה שמסתתר, האידיאולוגיה הפנימית של מפלגות הירוקים בעולם, זה ההנחה שבעצם האדם הוא משני לטבע, ולכן מה שחשוב זה להמשיך את החיים הביולוגיים. אם האדם יסתדר עם זה, מה טוב. אם בגלל זה ייעלם המין האנושי, לא נוכל. כי העיקר זה שהישות החיה הכוללת, שזה כדור הארץ, היא תמשיך להתקיים. אז אמנם יש הרבה תעמולה נגד שכבת האוזון המתקלקלת, נגד החור באוזון, כביכול כאילו כל זה לטובת האדם, אבל מצד האמת אין זה לטובת האדם, זה לטובת החיים במובן הכולל. ועשויים כל בעלי השירות האלה לריב, ריב מר אחד עם השני. כן, משל, זה ששר את שירת האומה יגיד לזה ששר את שירת, את שירת עצמו, אז יגיד לו אתה אגואיסט, והשני יגיד לו אתה משוגע, אתה מקריב את, את היחיד לעומת הכלל וכדומה. אז מה עושים במקרה כזה, כן? במקום להיות שירה, ארבע שירות סותרות אחת השנייה, וזה בכלל לא נעים לשמוע. לכן מוכרחים למצוא פתרון לבעיה, וזה למצוא שיר חמישי. אבל בשונה מכל השירים שהיו עד עכשיו, זה היו רק הרחבה של המעגל, צריך למצוא איזשהו שיר שמאחד את כל השירים, וזה מה שכאן ממשיך הרב ואומר, ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד, באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שימו לב כמה אופייני ליהדות לקשור קדושה ושמחה, זה לא תמיד ברור. שירת הנפש של היחיד, שירת האומה, שירת האדם ושירת העולם, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזו במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל. כמו שאתה אמרת, יצחק, אני חושב שהמושג של כנסת ישראל יכול להיות יותר רחב מאשר האומה. כן, לא שומר כאן. בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם עמיתה וגודלה, ישראל, שיר אל. אותה מוציאה. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולה, שיר מרובע. שיר בין כל השירים. כן, שיר השירים. אשר לשלמה, למלך שהשלום בין השירים שלו. כן, זה הרעיון של הרב. יש אומרים שהפסקה הזאת היא פסקה אוטוביוגרפית. כלומר, בעצם הרב קוק כאן מתאר את עצמו. כן, האופן שבו הוא חי את השירים הללו. עכשיו, מה שמעניין אותי זה להראות לכם איך שהרעיון הזה, שנראה מחודש קצת, מקורו בגמרא. בצורך זה צילמתי לכם דף. אבל יש לי, אני יכול לקום ולחלק אותו, אבל למה שאת לא תעשי את זה? לקחת זה בשורות. מה?
אני לא כל
כך
מרגיש
מיליות אולי זה טוב.
זה קריאה לכל בן אדם להבין שאנשים הם רואים אחרת את הדברים או חברים לעולם בצורה אחרת, תבין שזה לא ניגוד, זה ניגודים, אבל זה ניגודים שבסוף הם מעלים שיר אחד כמו תזמורת, יש כאן הרבה כמובן, וצריך להבין שזה לא מלחמה ביניהם, אלא זה יחד יותר משהו הרמוני.
כנראה שאתה לא האדם החמישי. מתוך חוויה או מתוך זהות? כי אתה אמרת בהתחלה שזה תלוי בזהות של הבן אדם, זהות מולדת. כן?
זה מולדת, זה... כאילו, זה לא ממש
כל כך בחירי,
זה אדם
אומר,
טוב, אני...
אני לא יודע אם זה בחירי או לא. לא יודע אם זה בחירי. יכול להיות שגם אדם יכול להתפתח, אבל אני לא בטוח. כן, יכול להיות שזה לא בחירי. יש אנשים כאלה שמה שמעניין אותם זה שירת האומה, או שירת האדם. לא יודע מה. יש רגישות. מאיפה זה בא? לך תדע. האם בחרנו אנו להיות מה שאנחנו? אני חושב שזה דיון שעסקנו בו כבר.
אם נגיד אתה מדבר על מבטאה,
כן הדיונית, ואתה פרקית, אוקיי, אני רוצה להסביר את זה נכון, שזה
באמת בחירה, אבל אני רוצה להגיד את זה, אני בוחר לעשות משהו, זה יהיה כל השם
נשאר ביחד, כל הדבר ביחד. אבל אם אתה מדבר על שיר, זה משהו שלא עושה לי, נכון? זה נכון, שחוויה מגרשת חוויה. כן, יכול להיות. תראה, אני לא יודע, כלומר, אני זה רלוונטי לדיון שלנו, האם אדם בוחר להיות מיהו. אולי גם זה נפש? למה לא לראות? למה אתה אומר זה? למה לא לראות באדם בחמישי, גם כן סוג של בן אדם, שיש לו סגולה של איחוד החוויות? זו גם חוויה. אתה אומר שזה מה שכתוב? לא, מה שכתוב... אני מציע לך, כן? למשל, בשירת הנפש, שירת האדם, שירת האונה, כולן יחד מתמזגות בקרבו, בכל עת ובכל שעה. מה זאת אומרת על החסידות? את אומרת שאפשר, היא טוענת שאפשר לעבור מזהות לזהות. יש ברבי... כן, בגלל שאת חושבת שזה מתפתח, את לא קוראת את זה.
יש פה יותר אהבה. אדם שקוטן פחות
אהבה. אבל לא מדובר פה על עצמת האהבה. כי יכול להיות שיש אדם עם אהבה עצומה לעצמו. לא, זה לא אגואיסטי, זה לא אהבה במובן אגואיסטי. הוא באמת מכיר את הערך הנפלא שיש באישיות שלו. למשל סופר בגמרא על חכם אחד בשם רב ששת, שהיה עומד על פתח בית המדרש ושר: חדי נפשי, חדי נפשי, שמחי נפשי, שמחי נפשי. כי הוא אומר, כל מה שלמדת, למדת לעצמך. והוא היה תלמיד חכם, הוא למד תורה, אז הוא שמח מאוד. אז התלמוד שואל לנו, ומה עם כל ההשפעה של זה על העולם? הוא אומר, הוא ידע שזה נעשה ממילא. כלומר, ההתמקדות שלו הייתה בשמחתו האישית. יש אנשים אחרים שאומרים, איזה יופי, איך אני אוהב את עם ישראל שזכה לאדם נפלא כמוני. אז זה יכול להיות הפוך. אז זה תלוי. אבל מה שאת אומרת שזה מתפתח, זה מזכיר לי את דברי רבי אליהו דידידס בספר ראשית חוכמה. לא יודעים מה זה ראשית חוכמה. אתה יודע מה זה ראשית חוכמה? ראשית חוכמה זה ספר. מחברו רבי אליהו דידידס, שהיה תלמיד של רבי משה קורדוברו, מגדולי המקובלים בצפת לפני הארי. ואותו רבי אליהו דידידס אמר, הרב שלי כתב ספר נפלא בקבלה בשם פרדס רימונים, זה ספר אדיר, אבל יש בעיה שכדי להבין אותו צריך להיות אדם מוסרי. אז הוא כתב ספר שמן מאוד, כדי שהאדם יקנה את המדרגה המוסרית הנדרשת כדי לעשות בספר הזה. וטוב, שמה יש הרבה דברי... מה? פרדס רימונים של רבי משה קורדוברו, וראשית חוכמה זה של רבי אליהו דידידס, הקדמה מוסרית כדי שתוכל ללמוד את הפרדס רימונים של רבי משה קורדובר. בסדר? יש, אומרים, רמק, כן, רמק, רבי משה קורדובר, זה גם רמקול בצבא, רמק. אין, אבל אין לזה שום קשר חוץ מהראשי תיבות. אם כן, הוא כותב שם כל מיני דברי חסידות והנהגה ופרישות וכו', אבל גם אומר שם בשער האהבה. הוא אומר, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. כי אתה מדלג על איזה שלב, אז אתה לא יודע מה זה באמת אהבה. רבי אליהו דידידס בספרו ראשית חוכמה. זה דומה ל... לא, זה לא בדיוק אותו דבר. כי אצל הרמב״ם האהבה היא שכלית. ואהבה השכלית... רק שנייה, רק שנייה. האהבה השכלית מולידה גם אהבה רגשית. לא. לא. תראי לי איפה ברמב״ם. לא, לא כתוב. אני לימדתי את כל ספר המדע ישר והפוך במשך שנתיים. לא כתוב. אלא כתוב שהאהבה הראויה היא כאדם האוהב אישה, שאין דעתו פנויה מרגשות, מהרגש שלו. כלומר שכל מה שהוא עושה, מסעו ומתנו, אוכל ושותה, הוא חושב עליה. כלומר זה מאוהב בלעת. כן? אבל שם הרמב״ם בעצמו מסביר. מהי נקודת ההתחלה? אין אדם אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. כלומר, ההתחלה היא שכלית. מתוך האהבה השכלית זה רגשי. אצל רבי אליהו דידידס, שהוא תלמידו של הרמק, רבי משה קורדוברו, אז שם זה הפוך. זה מתחיל מרגש טבעי של אהבה רומנטית, ומתוך כך עולה לאהבת השם. אז הוא מספר איזה סיפור על איזה בת מלך שראה אותה כפרי. התרשם מאוד ממנה, אז הוא פנה אל בת המלך, אמר, מתי ניפגש? הסתכל עליו, אמר, בבית הקברות. היא אמרה, כשנמות. ואז הוא הלך לבית הקברות וחיכה לה. והתגעגע, וליבו מתלהב ורשפה אש על הבטיה וכו', עד שבסוף נעשתה אהבתו אהבה עליונה שהפכה להיות אהבת השם. זה בספר ראשית חוכמה. כן, כן, הוא מביא שם את הסיפור. איזה עורך דין? מה? עורך דין, מה? עורך דין סיפר לכם את זה? כן? זה לא מה שעוזר לו. כן, אבל עורך דין יכול ללמד דבר כזה? למרות שהוא דתי? זה משהו מדהים. טוב. על כל פנים, רבי דאוד דיוידס אומר את הדבר הזה. כן, רבי דאוד דיוידס זה בעל ראשית חוכמה, הוא תלמיד של הרמ"ק שכתב ספר פרדס רימונים. בסוף זה נקלט איכשהו. טוב. אבל זה מעניין, השאלה שהוא העלה לפני כן, אני לא יודע כמה, איך קוראים לו? כן, בוא, הבחור, בוא. יוחאי, כן. מה שיוחאי העלה, השאלה באמת שאלה רצינית, האם זה דבר שאני נולד איתו, או לא? זה הדבר אני אגיד לך. כן. עכשיו, מה שרציתי להראות לכם זה שדיון כזה מופיע גם בהגדה, אבל בסגנון קצת שונה. כן, תסתכלו בדף צדיק א' עמוד ב', מה שמודפס לפניכם, במסכת סנהדרין, וצריך לספור מלמטה. אנא ספרו, אז אמרתי בינתיים, מפני שלא היית פה שבית, אני לא יודע אם זה דבר שנולדים איתו או לא. כי מה שיהודית טוענת זה ש... טוב, מתחיל לספור את השאלות. כן, שזה דבר שאפשר לרחוש. מי יודע? אבל אם תספרו מלמטה, צריך לספור ככה, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 שורות. 11 שורות מלמטה. זה מתחיל במילה תשובה, נכון? תשובה לא אומרים את חטא אמיתי מהתורה. תניה, כן? 11 שורות מלמטה. תניה אמר רבי מאיר, מניין... אתם יודעים מה, אני מציע לקרוא לו שתי שורות לפני זה. תנו רבנן, אני אמית ואחיה. כלומר, זה לא 11 שורות, זה 13 שורות למטה. תנו רבנן, אני אמית ואחיה. כן, יש פסוק כזה בספר דברים, פרק ל"ב, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. מחצתי, הכוונה, היקיתי. יכול שתהא מיתה באחד וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג. כלומר, יכול להיות שהפסוק, הרי המילה להחיות בעברית יש לה שתי משמעויות. יש משמעות של להחיות מי שהיה מת, להקים אותו מחדש לתחייה. יש משמעות אחרת בלהחיות בעברית, זה לתת חיים למי שממילא חי. אתה ממילא חי, אני מחיה אותך. אז לכן הפסוק אני אמית ואחיה הוא איננו ברור. יכול להיות שהפסוק אומר אני ממית את זה ואת השני אני מחיה, כדרך שהעולם נוהג. תלמוד לומר מחצתי ואני ארפא. אין כך המשך הפסוק, מה מחיצה ורפואה באחד, אף מיתה וחיים באחד. מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה. הנה אתה רואה פסוק מפורש שבו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים. מאיפה לקוח הפסוק הזה? מדברים למד בית, ממש יפה מאוד. אבל מה יש שם? מה זה דברים למד בית? זה שירת האזין. זה שירת האזין. שירת האזין. תדע רבי מאיר אומר, מניין יציאת הביתים מן התורה? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. שער לא נאמר, אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. כתוב שמשה ישיר, ועלו משה מת. אם כן, הוא צריך לקום עוד פעם כדי לשיר. נכון? זו הוכחה נפלאה לתחיית המתים מן התורה. מי שזה לא שוכנע, מי שלא שיר, שוכנע על ידי זה הוא אפיקורס. וכן, המקור הוא, מה המקור של הפסוק? יפה. שירה. היה. איך תגיע את כל התשובה? כן. כיוצא בדבר אתה אומר, אז יבנה יהושע מזבח לשם. בנה לא נאמר, אלא יבנה. מכאן לתחיית הביטים מן התורה. כן? כלומר פה זה לא משירת האזינו ולא משירת הים, אלא מספר יהושע.
זאת אומרת, כיוון שיהושע כבר מת, ונאמר שהוא יבנה
מזבח, בגלל שהוא צריך לקום לתחייה כדי לבנות. זאת הוכחה נפלאה. אנחנו בסוף נצא מאמינים מכל הסיפור הזה. על זה באה קושיה. אלא מעתה, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, אחי נמי לי יבנה. כלומר, וכי יכול להיות ששלמה יקום מתחייה כדי לבנות במה לכמוש, אלא מעלה עליו הכתוב כאילו בנה. יבנה הכוונה מלשון מחשבה. אמר רבי יהושע בן לוי, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. הללוך לא נאמר, אלא יהללוך. מכאן לתחיית המתים מן התורה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. כלומר, הוכחה רביעית מה רוצים מאיתנו? האם רוצים כאן להוכיח את תחיית המתים? אם רוצים פה להוכיח את תחיית המתים, זו עבודה גרועה מאוד. באמת? לא ככה מוכיחים. יש פה עוד הוכחות, לאט לאט. אני מתחיל מזה. דילגתי על אחד, איזה? שלמה זה קושיה. עכשיו מה שמעניין כאן, אני חושב שכוונת הסוגיה היא אחרת. הכוונה היא לשאול, תחיית המתים זה דבר גדול. כדי לומר שמשהו שהלך לאיבוד ישוב ויחיה, צריך שזה יהיה דבר חשוב. למשל, לא שמענו שיש תחיית המתים לעלים, לעלי שלכת. למרות שיש שיר של ז'אק פרבר, אולי אתה שמעת? כן? על אנטרמנט דין פיי מורס, דיז אסקרגו סנבון. כן? אתם יודעים מי זה ז'אק פרבר? משורר צרפתי. הוא כתב שיר על הלווייתו של עלי שלכת. אז להלוויה הולכים שני חלזונות, לוקח להם הרבה זמן להגיע. בינתיים מגיע האביב, ואז כבר כל העלים קמו לתחייה. זה שיר נגד האבלות בעצם. כן, לא צריך להתאפל. אבל האמת היא שהעלים החדשים זה לא העלים שמתו, זה העלים אחרים. באמת נשאלת השאלה, האם החיים שלי כל כך חשובים כדי שיהיה להם המשך, כדי שהם יקומו לתחייה? אז אומרים, תראה, יש אדם אחד שאני יודע בוודאות שראוי שיחיה, זה משה. איך אני יודע שזה ראוי? בגלל שירת האזינו. מה כתוב בשירת האזינו? איך זה מתחיל? יפה. מה זה האזינו שאני מדבר? תשתקו. כן? כלומר, משה אומר, אני מבקש שקט כי יש לי מה לדבר. ואת מי הוא משתיק? את הקוסמוס בכלל. אדם שדבריו ראויים להשתיק את הקוסמוס, זה אדם שמדרגת החיים שלו משתלבת בקוסמוס. אדם כזה ראוי לשמור אותו לנצח. למשל, מה? השירה שלו היא שירת העולם, כמו השירה הרביעית. אבל אם אני לא אגיע למדרגת חיים כזאת, אולי לא יהיה לי חלק בתחיית המתים. כך ש... מה? אני חושב שזה הפוך.
כשמשה מדבר עם
אז הוא מעל, אתה אומר. הוא אפילו מעל, עוד יותר טוב.
כי המקום של הנצח הוא מקום שמתעלם מעל הזמן, מעל המקום.
אז עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, זה אני מקבל. זאת אומרת, אם הוא אפילו יכול להשתיק את הקוסמוס, אז קל וחומר שיש לו חלק בחטא המתים. כן, אבל אני חושב שגם הקוסמוס זה משהו נצחי מבחינה מסוימת.
הקוסמוס מה שנצחי זה המעגליות שלו, יש חיים בבד.
כן,
יש
בד, יש גם מה
כשמגיע לנקודה
שכבר אין כבר. נכון, אז הוא למעלה מזה. זה אני מזכיר, המהר"ל מפראג נתן הדרשה ארוכה מאוד לשבת תשובה, דרשה של 4 שעות בערך. כלומר, רואים את אורך הדרשה, אז 4 שעות הוא לימד אותה מהר"ל שם בפראג בשבת תשובה. לא יודע אם היה להם כוח לשמוע, אבל הוא דיבר שם. אז שם הוא מתחיל בהאזינו, כן? האזינו זה הפרשה שקוראים הרבה פעמים בשבת תשובה, ושם 3 עמודים כדי להוכיח בשירת האזינו שבזמן שהדרשן מדבר צריך לשתות. כל זה מתחיל, כן? כלומר, שם אז הוא אפילו אם הוא לא במדרגת משה, שישתקו בכל זה. כן? מצד שהוא מייצג את תורת משה. טוב, זה לגבי שירת האזינו. עכשיו, לגבי שירת הים, שירת הים באה קצת לנחם אותנו. שירת הים הייתה מאורע בעל משמעות בינלאומית. אז נבהלו אלופי עדות, אלה מואב, יוחזי מורד, נמובו, כל יושבי כנען. זאת אומרת, כל האזור כולו, כל העמים מסביב רעדו בגלל קריאת ים סוף. זאת אומרת שהמאורע של קריאת ים סוף אמנם איננו מאורע בעל משמעות קוסמית, כי הקוסמוס לא שתק, חלק ממנו, הים, השמיים לא נקראו, הכוכבים המשיכו את מסילתם והצמחים המשיכו גם כן לצמוח. זאת אומרת, זה היה לוקלי, אבל ההשפעה של זה, ככה פחות מופיע התוכן של שירת הים, זה הפחד שנפל על העמים מסביב. זאת אומרת, מספיק להיות בעל מדרגה אוניברסלית בלי להיות במדרגת הקוסמוס כדי לזכות לתחיית המתים. אז זה מרגיע. יש כבר קצת יותר אנשים מאשר משה רבנו שיכולים להיות שותפים לדבר הזה. כן, איך כתוב בשירת הים? אז ישיר משה, מה המשך? ובני ישראל. זאת אומרת, זה כבר שירה שבה אפשר לשתף גם את האומה בכללה. אבל יש אנשים שלא אכפת להם מההשפעה אוניברסלית. הם שייכים רק למעגל של הדאגה הלאומית. מה טוב ליהודים או מה רע ליהודים, זה מה שחשוב להם. האם גם להם יש חלק לתחיית המתים? על זה באה השירה השלישית. אז יבנה יהושע. יהושע עשה מעשה מאוד מעניין בחיים שלו. מה המקצוע של יהושע היה? לכבוש את הארץ. יש פרסומת, יהושע בן נון כובש את הארץ. כיבוש הארץ לא מצא חן במיוחד בעיני האנושות. זה מעשה אפילו שיוצר עוינות מסוימת בינינו לבין העולם הגדול. ואף על פי כן, מי יהושע למדנו תחיית המתים? כלומר, ההצטרפות אל המפעל הלאומי של עם ישראל זה דבר מספיק גדול כדי להיות בעל ערך בנצח. אבל יש מי שאלינו במדרגה הזאת גם כן. הוא שר שירה בעולם הזה. אז מה אמר רבי יהושע בן לוי? כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע, היא ללוכה לא נאמר, אלא יעללוך. כלומר, יש פה איזה נחמה, בכך שאפילו שירת היחיד, היא משתלבת בחיים הנצחיים, ולכן יש לו חלק לעולם הבא. כן? כך שאני אומר שבכל פה השירות, הן בסדר יורד. מן הפעל הגדול אל הפרט. אפילו כפרט, יש לי חלק לעולם הבא, אם אני שר את שירת נפשי. עכשיו, איפה השירה החמישית שהרב קוק דיבר עליה? זה בהמשך. הנה. אמר רבי חייא בר אבא, זה 7 שורות מלמטה. לא, 6 שורות מלמטה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין תחיית המתים מן התורה, שנאמר, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. ריננו לא נאמר, אלא ירננו. מכאן, לתחיית המתים מן התורה, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עתידים כל הנביאים כולם אומרים שירה בכל אחד, שנאמר כל צופייך נשאו כל יחדיו ירנן. זאת אומרת שכל נביא ונביא, כל צופה וצופה מבטא את 1 מ4 השירות, אבל לעתיד לבוא כל השירות מתאחדות על ידי שירה משותפת. אה? השיר, השירים. אשר לשלמה, למלך, שהשלום בין השירים שלו. מה שלמדנו באורות הקודש. ראיתי? זה שירה סינתטית. אה? איפה? למה? לא, לא דווקא. שיר השירים זה אהבה, והאהבה היא כל כך גדולה שהיא מקיפה את כל האהבות. לכן היא גם ביטוי לאהבה בכנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ובין האדם לאשתו, ובין כנסת, ובין הנשמה לשכל וכדומה. כן, זה שיר אהבה נפלא, שיר השיר. אני מכיר ראש ישיבה שבליל הכלולות שלו למד את שיר השירים עם אשתו. לא טוב, שיר נפלא. גם זה.
הגויים.
מה?
הגויים.
הגויים אין להם מקום, למה? כן, אם אתה לוקח את זה כמשל לכנסת ישראל. אבל זה יכול להיות גם אהבת האדם לשם. זה יכול להיות אהבת הקוסמוס כולו. כל חלקי הבריאה אוהבים זז. מה זה את זה? יש מדרש כזה, כל מעשה בראשית לובין זה מזה. היום לובה מן הלילה והלילה לובה מן היום. גם הגשם, כן? הגשם, גם במיתולוגיה וגם במדרשים שלנו, יש לו תמיד איזה דימוי אירוטי, כן? שהוא מרווה את הארץ. זה אהבה, מה? כן, כן, שדה הבעל. יש אהבה קוסמית. ברור. לכן מי שטוען ששיר השירים זה רק משל, זה טעות. זה משל בעולם מדורדר. בזמנו של שלמה המלך החיים היו כל כך שלמים שלא היה הבדל בין האהבה של אדם, של איש לאישה, והאהבה של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה אותו הדבר. היה גוי אחד בשם ירונימוס. אני פעם מדבר על זה. שמעתם על ירונימוס? ירום. הוא היה... אז זה שתרגם את התנ"ך ללטינית, את הוולגטה, הוא היה בבית לחם בזמן האמוראים. אז הוא כותב בין היתר שאסור ללמד את שיר השירים לצעירים, כי אש התאווה, רתיחת התאווה עוד לא כבתה. כן? לכן צריך זהירות, לא ללמד את זה לכולם. אז מה ללמד את זה לנזירים זקנים שיפנטזו? חדש שלו. כן? אצלנו זה לא ככה, נכון? יש הרבה קהילות שקוראים שיר השירים כל הקהל בכניסת השבת, נכון? כי בישראל זה טעות, אצל היהודים אין מניעה לראות קדושה איפה שיש אהבה. מה אתה אומר? מה? בית ספר, כן, יש השפעות נוצריות בבית ספר, זה נכון. עכשיו, הילדים שלי תמיד קוראים את שיר השירים בליל פסח אחרי הסדר, לא קורה שום דבר, אתה מבין? מה? עכשיו, למה אני מלמד אתכם את שני המקורות האלה, באורות הקודש ובסנהדרין? השאלה היא מה המגמה הכללית של השירה, זאת אומרת, או של עבודת אומנות בכלל, מה היא באה לבטא? כן, זאת שאלה גדולה שגם נוגעת בשאלה כללית יותר שהייתי רוצה לדון איתכם עליה, ואינני יודע אם אנחנו גם נגיע בסוף למסקנות ברורות. זאת השאלה של האם תיתכן אומנות בלתי מגויסת, כלומר האם יש שאיפה, ודאי שיש, אבל השאלה אם יש בכלל שאיפה לאומנות שאיננה באה לבטא שום תוכן תרבותי משועבד. למה אני מתכוון? אני רוצה להסביר את עצמי קצת יותר. כשאנחנו רואים למשל יצירה כמו זו של מיכלאנג'לו, שהיה אדם חופשי ביותר מבחינת הרוח הפנימית שלו, מגדולי האומנים, השאלה היא האם בסופו של דבר הוא לא ביטא את רוח התקופה שלו ורוח התרבות שבתוכה הוא גדל גם כשהוא בא להתנגד לה. כלומר, האם אנחנו יכולים בכלל לצאת מהאור שלנו, והאם בכלל זה רצוי וכדומה, כן? או למשל מושג שמודרני קיים בימינו, המושג של אומנות לשם האומנות, האם יש דבר כזה? אני אחדד קצת יותר את השאלה. יש יהודי אחד בשם אביב גפן, פעם הוא אמר, אם מישהו יתאבד בהופעה שלי, זה יהיה גדול. זה יהיה גדול. אמרו לו, מה, איך אתה יכול להיות? פתח אומנות לשם רצח? הוא אומר, לא, זה, האומנות אין לה גבולות. עכשיו, אפשר להתקומם נגד זה, אפשר לא להתקומם נגד זה, אבל השאלה היא, האם כשאביב גפן אומר את המשפט הזה, האם הוא לא מבטא במידה מסוימת הלך רוח שהוא שבוי בו? זאת אומרת, נראה לו שהוא בא בשם החופש האומנותי, האם בעצם הוא לא בא לבטא את הציפייה של הקהל ממנו? זה שאלות שאותי מטרידות. או למשל, בית ספר כמו מעלה. בית ספר מעלה הוא בית ספר דתי, עד כמה שאני יודע, נכון? איך הוא מוגדר? לא? איך הוא מוגדר? לא מוגדר כלום? לא? אין לו הגדרה. זיקה ליהדות. כן, השאלה היא, האם אנחנו הבעלי בתים על הזיקה ליהדות? כן, הרי זיקה ליהדות, יש כל מיני אנשים יגידו לך, זיקה ליהדות, זה עוד כמה דברים, כן? כן, אז השאלה היא, האם יש בכלל אפשרות של פיתוח של אומנות שתקבל על עצמה הגבלות? כן? הכנסייה, להבדיל, בימי הביניים, הייתה מגבילה אפילו שימוש באקורדים מסוימים במוזיקה. יש אקורדים שהיו מותרים ואקורדים שהיו אסורים. או למשל, אפילו אפלטון, שראה במוזיקה ערך עליון בחינוך הנפש, אז דרש שתהיה ועדה של זקנים בעיר, בפוליס, שתחליט איזה סוג מוזיקה להשמיע ולאיזה גיל. השאלה היא, טוב, זה מקומם כשאנחנו קוראים את הדברים האלה. השאלה האם יש מקום למחשבה אצל האומן עצמו על סולם ערכים שהוא רוצה לבטא, ואז לפי זה הוא מוכרח להיות נאמן לאותו סולם, או שלא? כן, מה אתה אומר? לא נראה לך. כלומר, את דוגלת בסובייקטיביות. זאת אומרת שבעצם האדם הוא סובייקטיבי.
ואפילו אם שונה, נגיד, מכירה שבסדר,
בואי, האימפרסיוניזם דווקא זה דבר מאוד מעניין. יש איזה מין מודעות יותר גדולה לאור, כן? שמתאימה, מקבילה, באופן די מפתיע, להתפתחות החוכמה בימים האלה. זאת אומרת, המהפכה התעשייתית, ההתפתחות המדעית והפילוסופית, התחושה של יותר אור, התחושה של יותר פירוק. כן? זה הפוינטיזם, כן? כשאחר כך התחילו לפרק את התמונה לנקודות אור. כן, זה מין תחושה כזאת של פירוק. אי אפשר לא לקשור את זה למצב של ההתפתחות המוסרית והתרבותית של האנושות.
טכנולוגית,
כן, המהפכה התעשייתית.
לא רק המצלמה.
גם מה? המצלמה, כן, נכון, המצלמה. מה אתה אומר?
אני חושב רק כי אני מחזק את מה שאתה אומר, שכל אומן משכן הוא תקופה שבה הוא חי.
כן.
ואחר כך הוא גם...
אלה הם היותר קריקטורים אגב. אני, כל פעם שאני פוגש אדם שאומר, אני חופשי ושובר גבולות, אני רואה עד כמה שהוא סטריאוטיפ. כלומר, לפחות אצלי אני רואה את זה.
לא
רואה,
אבל גם אני צריך להוכיח משהו. אם אתה מגדיר לעצמך שאתה שובר גבולות, אבל בכל זאת, אתה מתחפש את הדברים האלה, בכלל, לא, כבר, תפסיק לעשות דברים שלך, כבר, כל הזמן, כאילו, איך אני מדבר, הפעם, מה, איך הוא כבר... אישי.
כן, אז בעצם גם משועבד לתגובה של הקהל, באיזשהו מקום. כי כדי להיות פרובוקטיבי, אני צריך שיהיה מישהו שעבורו זה בעיה. מה אתה אומר? אז זאת אומרת שבכלל לא שאלה. השאלה, נגיד, האם יכול להתכתב, אני מביא את זה כדי קריקטורה, האם יכול להתכתב שולחן ערוך של האומנות? זאת אומרת, אני יודע, חוקים. למשל, את זה מייצרים, את זה לא מייצרים. למשל, אני חושב על וגנר. אלי השם יש ויכוח גדול מאוד על וגנר במדינה. כן, לא השמיע או לא להשמיע. אני יודע, אני שומע את הטיעונים נגד והם מרגיזים אותי, כי לדעתי הם טיעונים לא אמיתיים. הטיעונים נגד השמעת וגנר הם, יש אנשים שהם רגישים לזה, וצריך להתחשב בהם. אל תדאגו עוד מעט הם ימותו, יש אחד אגב שאמר כמה. הוא אמר, תראו, אני בעד להשמיע את וגנר, זו טעות לא להשמיע, אבל יש אנשים שזה מפריע להם, אז צריך לחכות עוד קצת. זה היה בשביל. כן? אני שמעתי את הטיעון הזה ברדיו. אני חושב שיש דבר כזה מוזיקה טמאה. זאת אומרת, אני חושב שמי שמבין באומנות לא יכול לרצות שישמעו את וגנר. זאת אומרת, דווקא הטיעון זו רק אומנות, ומכיוון שזו רק אומנות צריך להפריד בינה לבין האידיאולוגיה של המלחין, לדעתי זה שטחיות עצומה. לא יכול להיות שהנפש של אומן גדול לא, כן, ואז מילא לא תשפיע על... כן. זה לא פשוט.
אכפת לי, בוא נגיד ככה שיהיה לי חברת הפקה, אני אגיד שאני לא מוכן שבטיעון שלי יקבלו את השחקן אני לא יודע מה יש בבית, שהוא היה מנהל את השחקנים שלו, הוא היה משוגע. אבל לא יודע, כל מיני, איסקוף וצ'מפלין וקובריק ומלא שחקנים במאים שהם עושים פסים הומניים. הומניים? לא קובריק, אבל צ'מפלין, זה מאוד הומני,
הוא היה... למה, הוא לא חזק ו...
אני יודע, אני חושב, למשל איצ'קוק, אם היית בונה את הנפש אך ורק על צפייה באיצ'קוק, בונה את הנפש אך ורק, זהו. השאלה היא, מה הסרטים באים לעשות?
להגיד, הבן אדם הכי עושה, בגלל שהנפש של הבמה היא, אני לא רואה את
הנפש, לא, אתה אומר שאין השפעה של הסרטים על הנפש. למשל, סרטי אלימות. סרטי אלימות או מין, ודאי שמשפיעים.
זה משפיעים, אבל יש השפעה של הסרט, אין השפעה... כשאני רואה סרט, לא מעניין אותי
מי
מעניין אותי,
אבל זה לא מעניין
אותי,
זה לא
מעניין
אותי,
זה לא מעניין אותי,
אתה לא יכול להגיד דבר כזה,
יש בעניינים מסוימים, שסי זלטון לדוגמה, או כרגילי, אני רואה סרט שלהם, אני אפשר להגיד סרט שלהם, כי אני מרגיש את זה, יש איזה משהו אכפת, אני מתחת לפני שטח, אתה מרגיש טוב לראות את זה,
זה מקבל
את המשמעות
של הקרק, זאת אומרת המשמעות של הסרט, אני אסר אותו, ולאחור אתה אומר,
וגנר הייתה נכתבת על ידי מלחין לא נאצי. אני חושב שלא. כן, אני חושב שגם זה לא יכול היה להיות אחרת. כלומר, שבמדרגה גבוהה של אומנות זה קשור. וייתכן שבמדרגה נמוכה של אומנות.
אז אנחנו... אומרים זה מוכה לתמוך
את הדעות שלו. כן, למשל פרסומאים.
מה
זה יכולה להיות גאונית, בלי גאונית, זה לא משנה. זה שהוא עושה את זה, זה מעבר, זה מבחינה פרטית, ואתה אומר, שאתה מתעלם. למשל, פרסומאי. פרסומאי עושה, כלומר, מתעלם לגמרי מן הרגשות שלו. כן? מן הרגשות, הוא בא להגן על איזושהי דעה או על איזשהו מוצר שמבקשים ממנו לשרת. זה הפרסומאי. אבל ברגע שזה אומן, זה מוכרח להיות הרבה יותר עמוק. אבל מוכרח להיות שהאישים שלו...
הרבה אנשים יגידו לך שפיקסו בבית ולא חושב שפיקסו
אותי זה מעניין, זאת אומרת, אני חושב שדווקא שהוא... אתה צולל כל תמונה בבית? זו השאלה.
אם
יש תמונה
של פיקאסו, תמונה שכל פעם שאני רואה אותה, אני מאוד קשה לי, סתם, אני אקשת לי.
אז אל תדבר על תמונה, זה משהו אחר שאתה אוהב. סרט, נו, תגיד.
סרט, אם אני חושב שסרט הוא טוב, הוא מעניין, הוא בורר מחשבה,
וכולי, ואני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת,
אני יודעת, אני יודעת,
אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת,
השאלה
במה נשאר בי,
אני
לא
יודע.
אתה חושב שלא.
שוב,
קודם כל,
אני יכול
להפות...
אני
מסתכל על זה,
רגע מסוים.
משל, אני רואה את הספסלים של רודן. אני לא יכול לא לראות בכל הספסלים שהוא עשה, לא לראות איזשהו קו חורז.
אבל
אתה לא אמרת שיותר כשאתה
חושבת את זה.
זה מה אתה אומר, כי יש בו צד חיובי. זה מעניין מה שאתה אומר, זה אני מקבל מאוד. זאת אומרת שלפעמים יש איזה חלק חיובי, נגיד חבוי בנפש מושחתת, שדווקא אותו חלק יבוא לידי ביטוי. כן.
אבל אתה חפר ומתפזל.
כן.
אתה
אתה מבין מה שיפחת אומר? אני חושב שהוא אומר רעיון מאוד מעניין, אם מציע בכל זאת שנתבונן בו קצת, אני משאיר את זה למחשבה של כל אחד מאיתנו, אבל הוא אומר שייתכן מאוד שיש אישיות שהיא בכללותה אישיות מושחתת, אבל חבוי בתוכה איזושהי נקודת אור, ודווקא היא זו שבא לי בביטוי אז מה שאתה אמרת? מה שאתה אמרת? אני משאיר את זה כדיון פתוח למחשבה של עצמי ושל כל אחד מאיתנו, ופשוט אני חושב שהדיון הזה...
זה גדול בין חוויית היצירה האישית לבין דבר שאתה מתקל על יצירה. בן אדם
אני חושב שגם אפשר,
זה
הרבה דברים.
אני חושב שזה היה קצת יומני, כי אני יכול להראות לך הרבה דוגמאות שאתה לא תצליח.
זה אז אני אומר שזה מבטא, זה נקודה שהייתה חבויה באישיות המגעילה שלו. אבל היא הייתה קיימת שם. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה לא היה קיים בכלל. כן. כן, אבל למשל, רק לגבי וגנר, הסיפור שקרה, היה יהודי אחד, הרב מרדכי פרום, שאהב מאוד מוזיקה. היה תלמיד חכם בירושלים, שהיה במיוחד ג'אז, אבל לא שנה. פעם אחת השמיעו לו יצירה של וגנר, בלי להגיד לו שזה של וגנר. מזדעזע, ואמר, רוצח כתב את זה, סגר. כן? כן. מעניין. טוב, לגבי העבודה, אתם צריכו להגיש עבודה, כי אמרו לי שאתם צריכים להגיש, אבל אני לא כל כך יצירתי, אז אני צריך איזה יום יומיים כדי לחשוב מה לבקש מזה. לבקר, מותר לבקר?
כן. תגיד שהמדיניות שלך
נעשה
בעבר.
זה לא
קורס, באמת, שזה לא קורס
שמה. לא, אבל אתם צריכים לקבל ציון, איך אני יכול לתת ציון לכל אחד?
עבר, הוא היו בשיעור
נחפור שעבר. עבר,
בדיוק, עבר
לעבר. אה, ככה, עד כדי כך.
מה, זה היה אוכל שיעור, או זה לא היה?
כן, טוב, יש כל. Thank you.